רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחי front-end, back-end, full-stack ו-front-end team leaders. האזינו לפינת החסות של Next בסוף הפרק, בה אני מארח את מיטב המפתחים של Next לשיחות מרתקות על קוטלין, סקראם וגישות חדשניות בעולם ה-QA. האזנה נעימה.
עושים תוכנה.
שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של עושים תוכנה. איתי באולפן חן פלדמן. שלום חן.
שלום עמית. היום בפרק אנחנו ממשיכים עם השאלות שלכם, המאזינים והמאזינות. פרק קודם ענינו על השאלות שלכם בנושא ארכיטקטורה, הרבה מכם שאלו שאלות גם בנושאים אחרים, כמו קריירה של מפתח. אז החלטנו להקדיש פרק נוסף לשאלות שלכם, והפעם בנושא הזה.
נכון, ואנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולשלוח לנו שאלות, להגיב לסקרים שאנחנו מפרסמים בקבוצה, וככה להשפיע על נושאים שבהם נעסוק בפודקאסט.
אז עמית, בואו נצלול ישר לעניינים. קריירה של מפתח זה נושא רחב, שנכנסים בו אספקטים רבים, כמו טכנולוגיות נכונות להשקיע בהם. האם לעשות תואר בכלל? האם משבר גיל 40 אמיתי? איך עוזבים עבודה לטובת פרויקט צעד או סטארט-אפ אישי? שאלתם אותנו מעל 10 שאלות, ניסינו לבחור כאלו שיצרו גיוון בנושאים. אז בשביל לתת מענה לשאלות שלכם בנושאים הללו, קיבלנו את תשובותיהם של עומרי פימה, שהוא התראיין לפרק מרעיינים טכניים, מי שככה שמע את הפרק, הוא ארכיטקט בנאצ'ורל אינטליג'נס היום, גיל פינק, מפתח עצמאי ותיק, מרצה וכותב, ובנוסף, הוא גם התארח אצלנו על פרק בנושא Web Components, למי ששמע או לא שמע עדיין, ובנימין גרונבאום, הידוע בשם בנג'י, המוכר לכם אולי מפרקי קוד פתוח שלנו, ו-Node.js. עוד נשמע אותה בהמשך.
רק הסתייגות קטנה שלנו, רצינו להגיד שהתשובות כאן, גם שלנו וגם של המומחים, הם באים מתוך ראיית העולם שלנו, הם לאו דווקא איזושהי אמת מוחלטת, ואתם יכולים לקחת מה שאתם רוצים. אם יש לכם רעיונות אחרים או תפיסה אחרת, אז בשביל זה בדיוק קיימת הקהילה שלנו, אז אתם מוזמנים להכניס שמה, לכתוב את השאלות שלכם, את התשובות שלכם, את מה שאתם חושבים.
שנתחיל עמית?
יאללה, לשאלה הראשונה.
השאלה הראשונה היא שאלה של מתן כהן, תודה לך מתן ששאלת, ומשהו רשם זה כזה. ולשאלת הסטודנט להפעם, אז בתור סטודנט, איך ומה כדאי לעשות כדי לקבל את הרפיוטיישן הנכון, את המוניטין, איך להתבלט ולהיות סטודנט כזה שיהיה מבריק. ועכשיו נשמע את התשובה של עומרי פימה, שהוא חילק אותה לשניים. אחד, איך להתבלט כסטודנט, ושתיים, איך להתפתח כתוכניתן צעיר. הרי מדובר על שני שלבים יחסית צמודים אחד לשני, שמשפיעים לרוב משמעותית על המשך הקריירה שלך ויוצרים את הבסיס.
בסופו של דבר, כשאני מחפש סטודנט או תוכניתן צעיר, מה שחשוב לי זה לא מה הם למדו, זה מה הם עשו. בגדול יש שלוש טכניקות להתבלט, גם אם אין הרבה ניסיון בתעשייה. קודם כל, תעשו פרויקט מעניין. תראו שיש לכם יכולת ללמוד, אבל יותר מזה, להביא את מה שלמדתם למוצר עובד מקצה לקצה. זה לא חייב להיות פרויקט של חודשיים, אבל זה מה שאפשר לייצר עליו שיחה ולהבין מה למדתם, ויותר מזה, איך מימשתם את מה שלמדתם. הדבר השני שמאוד מאוד אפקטיבי, זה שימו את כל מה שיש לכם בגיטאב. פרויקטים לאוניברסיטה, פרויקטים אישיים, סתם רעיונות חצי לוסים שלמדתם. תעזרו לי למצוא בקלות קוד שלכם ולהבין מה אתם באמת שווים. דבר שלישי, למדתם משהו חדש? פרסמו על זה פוסט במדיום. זה לא חייב להיות פוסט של 5 עמודים על משהו סופר מורכב, גם טוטוריאל בסיסי של רבע עמוד זה טוב. זה מראה שאתם יודעים ללמוד, אבל יותר מזה, זה מראה שאתם יודעים להעביר נושא טכנולוגי, וזה נותן בשר למראיינים לייצר שיחה. והכי חשוב, אל תתביישו במה שעשיתם. שולחים קורות חיים? שימו בענק את הגיטאב ומה שאתם רוצים שנראה שם. תסבירו בבירור איזה פרויקט עשיתם ומה למדתם ממנו, ולמה הוא מעניין. שימו לינק לפוסטים הכי מעניינים שלכם, ואל תצטנעו ואל תגרמו לי לחפש אחריכם ולחפש את מה שאתם באמת יודעים. לא יאמן כמה אנשים שאשכרה עשו משהו והם מוצלחים, והייתי רוצה לגייס אותם, מחביאים את מה שהם עשו, וכמה לינק לגיטהאב או למידיום יכול להקפיץ את הבולטות של קורות החיים שלכם, במיוחד אם אתם סטודנטים. כשאני מסתכל על תוכניתנים צעירים שעבדתי איתם לאורך השנים, מה שהפריד בין אלו המעולים לאלה שלא, זה בדרך כלל שני דברים. קודם כל, כמה מהר הם הגיעו לעצמאות, וכמה מהר הם נתנו ערך מוסף לצוות. ולכן ההמלצה שלי היא כזו. קודם כל, תמפה את הידע שחסר לך כדי להיות עצמאי בצוות. מה זאת אומרת עצמאי? עצמאי זה מי שייתן לך משימה, יסמוך על זה שהמשימה תתבצע, מבלי שיצטרכו להשגיח ולהסביר כל הזמן. ברגע שאוספים מיפוי כזה ומתעדפים אותו, מאוד מאוד קל להשלים את פערי הידע בעזרת אנשי הצוות. במיוחד כשמגדירים גול שהוא יחסית נמוך, בסך הכל להיות עצמאי, זה לא בהכרח אומר להיות מומחה. ברגע שאתה עצמאי וכבר לא דורש הרבה משאבים מהצוות, הגיע הזמן לתת לצוות ערך מוסף. עכשיו הגיע הזמן למפות מה הצוות פחות יודע, מה חסר לו, ואז תמצא את הנישה שחסר בידע בצוות, ותתפתח דווקא בה. ויותר מזה, תקדם בה את האנשים האחרים בצוות. ככה נוצר מצב שמצד אחד אתה כבר לא לוקח הרבה משאבים מהצוות, ומצד שני אתה כבר נותן לו ערך מהר מהר מאוד.
כדי לחדד עוד יותר את מה שאומרי אמר קודם כל בעניין הסטודנט, מתכנת שמראה ניסיון, אש בעיניים ודברים אמיתיים שעשה, במיוחד שהוא סטודנט, והוא עכשיו יכול כאילו להראות את זה, והוא לא חייב בכלל לעשות את זה. זה מאוד מרשים. אני יכול להגיד שבשנתיים שאני הקמתי סטארט-אפ בעבר, והעסקתי סטודנטים וג'וניורים ככה לעזור להאיץ את הפיתוח, לקחתי רק חבר'ה שהראו לי ניסיון קודם, הייתה להם הבנה עמוקה, למרות הניסיון הדל שלהם, אולי איזה פרויקטים שהם יכולים להראות, זה היה הרבה יותר מרשים ובולט ביפר לעומת אחרים. דבר שני, התשובה של עמרי לגבי המתכנת צעיר בולט. אני אפילו אוסיף כאן, לגבי התשובה הנדרת של עמרי, שכמתכנת אתה יכול על פנה ומשך קריירה שלמה לעבור בין עבודות, לעשות עבודה נהדרת טובה פלוס, ועדיין לא להיות 100% עצמאי, כי לפעמים המערכת היא מזינה אותך, ואתה עדיין מתאים לה גם שאתה לא עצמאי, או לפחות מספיק עצמאי כדי לתת ערך מספיק גבוה לצוות. יש כל כך הרבה צרכים מסוגי מתכנתים שונים, שבעיניי כל מתכנת יוכל למצוא את עצמו איפשהו על הסקאלה. אבל, ויש פה אבל, מתכנת שבאמת רוצה להתקדם ולמצב את עצמו כמוקד ידע, כעצמאי, ובגדול כמישהו שנותן מהר ובאופן אפקטיבי ערך לחברה גם, צריך תמיד לכוון לשם. לא תמיד זה יקרה מעצמו. מה שיפה כמתכנת צעיר הוא שיש לך תמיד זמן חסד, בחברה הראשונה בטוח, ולעיתים גם בזו שאחריה ואולי גם זו שאחריה. וזו הזדמנות נהדרת להיות לפעמים קצת טיפש במרכאות, אחרי שכבר בדקת בעצמך ולעזור בחברי הצוות, מה שהרבה הרבה יותר קשה לעשות, כוותיק לחלק גדול מהמתכנתים. עכשיו, עמית, אתה למדת בטכניון, וכבר בסמסטר השני שלך בשנה הראשונה התחלת לעבוד, אתה ועוד כמה חברים, יש לך גם מה להוסיף על הדבר הזה?
כן, האמת שיש לי כמה תובנות ואולי סוג של מתכון שאני חושב שהוא מצליח לא רע, לסטודנטים שלומדים במוסדות ככה סטנדרטיים, שלא מגיעים מרקע נגיד של ממרם או משהו בסגנון
לא הזה. לא חשוב מי מגיע.
כן. רק קורץ פה.
כן.
אז הדבר הראשון, קודם כל לגבי ציונים, אני חושב שזה לגבי סטודנטים, משהו שהם הרבה פעמים הולכים הלוך חזור סביב זה, אז אני יכול להגיד שציונים זה דבר כן חשוב. בעיקר בארגונים גדולים, אומנם יש לא מעט ארגונים קצת יותר קטנים בדרך כלל, שהסתכלו הרבה יותר על הניסיון המעשי, ואני עדיין חושב שהניסיון המעשי יותר חשוב מציונים, אבל ציונים הם בכל זאת איזשהו בר מסוים, איזשהו קו, שהרבה פעמים רק כדי שיקבלו את הקורות חיים שלכם לחברה מסוימת, לא משנה אם אתם מתקבלים לעבודה של סטודנט או לעבודה אחרי התואר, זה כן איזשהו גבול מסוים. עכשיו אתם יכולים לברר במוסד שלכם מה בדרך הסטנדרט מול כל חברה, לפעמים זה 80, לפעמים 85, כאלו גם מגזימים עם 90, אבל זה באמת תלוי. מה שכן, ברגע שעברתם את הסינון הזה, זה כבר לא הופך להיות זה, או יגידו וואו, יש לכם ממוצע, זה בדרך כלל כבר הסתכלו על היבטים אחרים שלכם. אני חושב שעוד דבר מאוד חשוב זה להתקבל לעבודה של סטודנט. עבודת סטודנט זה דבר שיזניק לכם את הקריירה, אני חושב שהוא יעזור לכם מאוד. הרבה פעמים ראיתי אנשים שהתמקדו רק בציונים ולא הלכו לעבוד בעבודת סטודנט, והיה להם הרבה יותר קשה להתקבל אחרי זה, למרות שהם היו באמת מבריקים ומעולים, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרו לפניי, רוצים להסתכל על זה שאתם תהיו עצמאים ומסוגלים פשוט לקחת דברים בעצמכם, וזה הדרך הקלה ביותר.
אתה בעצם אומר פה שעדיף לוותר קצת על ציונים כדי לעבוד יותר.
לגמרי, אני יכול להגיד שאני בעצמי עשיתי את הדבר הזה. ידעתי שיש קורסים שיכלתי כנראה להוציא בהם, וכנראה גם הממוצע שלי יכול להיות, הוא די טוב, אבל יכל להיות יותר טוב, וממש מצטיין נשיא או משהו כזה.
נשיא.
אבל ויתרתי על זה במודע, כי ידעתי שהניסיון יועיל יותר, ואני חושב שזה מאוד השתלם, וגם שאני מסתכל מסביב על חברים, סופר חשוב, ממש ממש ממליץ. עוד דבר שהייתי ממליץ זה לקחת קורסים איכותיים, היום בעולמות שלנו של מדעי המחשב, קחו קורסים שהם קצת מעבר, במיוחד הקורסים לקראת סוף התואר, אם זה קורסים במשין לרנינג או באלגוריתמים מתקדמים, אני אישית לקחתי קורסים ב-NLP, כמו שאמרתי גם במשין לרנינג, דברים כאלו אולי מעניין אתכם תקשורת או נושאים אחרים שהם קצת יותר ייחודיים שישימו אתכם באיזשהו מקום, וכדאי גם לבדוק אם בקורס הזה יש איזשהו פרויקט, אז כמו שחן ואומרי אמרו, אז איזשהו פרויקט שתוכלו בסוף לשים בגיטאב, אני סיימתי למשל את הפרויקט סיום שלי, ושמתי את הפרויקט בגיטאב, ואני חושב שזה הועיל כנראה באיזושהי צורה. אז זהו, אז פרויקטים, עצמאות, ואני חושב שזה איזשהו מתכון מצומצם לא רע לסטודנטים כדי להתחיל.
מדהים.
ועכשיו לשאלה הבאה. השאלה של ערן כהן ששאל, כמה נכון לוותר על ניסיון ראשוני שנרכש של שנתיים שלוש בשפות או טכנולוגיות מסוימות על מנת להתעסק בטכנולוגיות או שפות שהן חדשות ומבטיחות יותר? נשמע עכשיו את תשובתו של בנימין גרונבאום, בנג'י, לשאלה.
אני מאוד בגישה שזה הכל משחק. אני לא חושב שניסיון של שנתיים שלוש בטכנולוגיה מסוימת הוא מעניין במיוחד. מבטיחות על שפות זה ביטוי שאני לא מאוד אוהב, אחרי שכולם אחרו לי כמה JavaScript זה לא תכנות לפני 10 שנים. אם מישהו רוצה לעבור לשפה אחרת, אז שיעשה את זה, כי זה מעניין. כלומר, אם הוא בשפה א', כי הוא שם כבר 3 שנים ובא לו משהו חדש, אז זה מעבר סבבה. אבל אם הפחילו אותו ששפה א' זה מיושן, בגלל זה רוצה לעבור, אז זה פחות סבבה בעיניי.
אז חן, אתה בעצם, אני יודע שהגעת מהעולמות של Java ובעיקר .NET, מה יש לך להגיד על התשובה של בנג'י?
אוקיי, אז אני, קודם כל אני מסכים עם בנג'י, בעניין של לבחור בשפה כלשהי רק היא חדשה ומבטיחה, זה טיפה פחות נכון. בעיניי שווה לבחור במשהו מכמה סיבות מרכזיות, כמובן שכנראה יש עוד. אחד, אתה מאוד מתעניין באותה שפה או ספרייה. שתיים, אתה מאמין בפוטנציאל שלה בעצמך באמת, ולא רק אחרים אמרו, כלומר ראית שהפיתוח איתה יותר מהיר, העתיד שלה הוא יותר מבטיח, ודברים שעושה הם שונים, ולדעתך זה משהו טוב, ולא רק כי זה מגניב. ושלוש, הכי חשוב, אם שרת את צרכים שיש לך באמת, או לחברה שאתה נמצא בה, היא עוזרת לך מפתח מהר יותר, הביצועים של המוצר יותר טובים, כל דבר שיכול לעזור. ואלה דברים שטיפה יכולים לסדר את זה יותר לבחירה. אני יכול להגיד שאני, כמו שאמרת, הגעתי ממקום של 10 שנות ניסיון בעולמות ה-C-Sharp וה-Java, בעיקר מהצבא וחברת סטארט-אפ שעבדתי בה. בשלב הזה השפות שירתו אותנו מדהים, הן היו מעניינות, רלוונטיות לפתרון, אבל ברגע שעכשיו הקמתי סטארט-אפ, התחלתי לגוון, לעבוד טיפה בשפות אחרות, כי הם עזרו לי לפתח את המוצר הרבה יותר מהר, ולהכניס אנשים אחרים גם הרבה יותר מהר, דיברנו על ג'וניורים, סטודנטים, וככה גם האמנתי בהם יותר. ואז היום כפרילנסר, שאני כבר, אפשר להגיד קרוב לשנתיים, אני מניח שהם שומעים אותי מדבר לא מעט על פתאום ריאקט וריאקט נייטיב, שהם ספריות שאני מאוד מאמין ונהנה לעבוד איתם, ובמקרה יצא שהן גם די חדשות, אבל לא הייתי מרזיק שם אם לא היה כיף, מעניין ונוח לעבודה כמפתח. מה שאני כן יכול להגיד, שלא קל לפעמים לזרוק לפח במרכאות יכולות עבר שיש לך, להתחיל לעבוד עם טכנולוגיות חדשות. אני בסוף כאילו, תחשוב, אני 10 שנים .NET וג'אווה, ויכולתי עכשיו כאילו לרוץ עם זה ולהפוך לאיזה מומחה. וסוג של אתה זורק טיפה לפח, כי אתה מחליט בהם, כי אתה מתעסק במשהו אחר, אתה לא שוכח אותם, זה כמו לרכב על אופניים, אבל אתה טיפה מאבד את הקצב שלהם, ולפעמים אני חושב שמיקוד הוא מאוד נכון. אם בחרת לעבור שנייה למשהו, כי הוא נכון, תתמקד בו, תהיה ממש טוב בו, אל תנסה לשים את כל הכדורים ולעשות ג'אגלינג עם 10 כדורים. תעשה עם 2, 3, תתקדם עוד אם תרגיש בנוח עם הדבר הזה. עוד משהו כן שאני רוצה להגיד, כאן מתכנת הופך לחזק יותר, כמי שלומד משהו עכשיו לבד ועובר שפה שזה קושי, כי הוא פתאום נהיה שוב מתחיל לתקופה קצרה, משליך את הניסיון הקודם שלו על דברים חדשים, ועם הזמן זה גם נהיה קל יותר, כל פעם שאתה עובר עוד שפה ועוד שפה, הרבה קונספטים נשמרים בסופו של דבר, אז זה התשובה שלי. יש לך גם משהו שאתה חושב, עמית, שאולי כדאי
להוסיף
פה?
כן, אני אוסיף אולי משהו שמתחבר למה שבנג'י אמר אז על JavaScript פעם. היום בעצם גם שפות שהן נחשבות, ישנות כבר ו-outdated, לפעמים עושות קאמבק, ובאמת זה, כמו שאמרת, זה נכון להתמיד עם שפה שאתם מאמינים בה. לצורך העניין .NET, אז אני יודע שהיום יש .NET Core, ויש המון ככה רעש סביב זה ש-.NET בעצם חוזרת באיזושהי צורה. היום אפשר כבר לשים אותה על שרתים של לינוקס, והפיתוח נהיה הרבה יותר יחסית נחמד וקליל. מה שאומר לנו שבעצם גם שפות שנראה לנו שהן הולכות למות, אם אתם מאמינים בהם, יש סיכוי שגם מישהו אחר, ושווה להמשיך. מה שכן, כן, תסתכלו מסביב, בסוף האטרקטיביות שלכם כמפתחים גם נמדדת לפעמים בטכנולוגיות שאתם עובדים איתם, ולפעמים כדאי לשים לב אם באמת הטכנולוגיות שלכם הולכת ונעלמת מהעולם, אז אולי זה הזמן קצת ללמוד ולעשות את הצעד הזה קדימה.
בדיוק, מקסימום, כמו שאומרים, תשמרו עליהם על אש קטנה, על השפות האקסיות שלכם.
שלום, אני רן לוי ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש בהגשתי בשם לעומק הרפואה, שירות הציבור של חברת סנופי. פודקאסט שמביא לקדמת הבמה מחלות ובעיות רפואיות מרתקות ולא מוכרות. בואו נשמע קטע קצר מתוך הפרק על מחלת העור אטופיק דרמטיטיס. במשך שנים ניטש בקרב הרופאים ויכוח לגבי מקורה של האטופיק דרמטיטיס. בוויכוח הזה היו בגדול שני מחנות. מחנה המבחוץ פנימה ומחנה המבפנים החוצה. תיאוריית המבחוץ פנימה גורסת שאטופיק דרמטיטיס נגרמת כתוצאה מפגיעה כלשהי באור, פגיעה שמאפשרת לכל מיני גורמים חיצוניים, מחיידקים שחיים באופן טבעי אל האור שלנו ועד חלקיקי אבק, לחדור אל השכבות הפנימיות של האור. החדירה הזו מהירה לחיים את המערכת החיסונית שלנו, שמתניעה תהליך דלקתי שגורם לפריחה, גרד וכל שאר התסמינים המוכרים של המחלה. תיאוריית המבפנים החוצה, לעומתה, מסרטטת תהליך הפוך. המערכת החיסונית היא הבעייתית ומפעילה את התהליך הדלקתי גם כששום דבר רע באמת לא קרה. עודף התגובה הדלקתית הוא זה שגורם לפגיעה במחסום האור ומאפשר לאותם גורמים חיצוניים לחדור פנימה.
היום אנחנו יודעים כמו הרבה דברים שהאמת היא באיזשהו מקום באמצע. בנקודה נתונה אתה כבר לא יודע מי התחיל את התהליך. כי המחסום פגוע והתהליך הדלקתי תגוע. הדלקת פוגעת במחסום והמחסום פוגע בדלקת. וזה היזון חוזר שמעצים את עצמו.
חפשו את לעומק הרפואה בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של רשת עושים היסטוריה וגם בדף הבית שלנו. ranlevi.com
נעבור עכשיו לשאלה הבאה, השאלה היא של אלון גלפרין, תודה לך אלון על השאלה. מה שאלון שואל הוא כזה, מעניין אותי הנושא שלא אוהבים להעסיק אנשים מעל גיל 45, מה לעשות אם הולכים לכיוון של פול סטאק, שהוא די מוצף באנשים, איך כן להתבלט ולשמור על רלוונטיות עד גיל 50? אם נגיד ניקח דוגמה נגדית אלון שואל, זה נגיד עבודה כמטמיע מפתח סף, ששם הרבה יותר קל למצוא נישה בתעשייה הישראלית, להיות מאוד מבוקש עד היום של הפנסיה. אז זה מה שהוא שואל, ועכשיו נשמע את תשובתו של גיל פינק היקר על השאלה.
בעצם יש כאן שתי שאלות, ואני אנסה לענות על שתיהן בקצרה. לגבי העסקה של אנשים מעל גיל מסוים, אני לא חושב שמעסיקים לא אוהבים להעסיק אנשים מעל גיל 45. אני אישית הייתי מעורב בתהליכי גיוס רבים, ואף פעם לא נכנס אישו של גיל, דת, מין או whatever, אלא האם מי שאני מראיין מתאים טכנולוגית ובפן האישי לצוות המגייס. יצא לי לא מעט לעבוד עם אנשים מבוגרים, והם מביאים איתם הרבה מאוד ניסיון, הבנה ולויאליות, שלפעמים חסר לצעירים. מצד שני, מפתח או מפתחת נשארים באותו תפקיד למשך שנים ואינם מנסים ללמוד להתקדם טכנולוגית, זה אחר כך יהיה באוחריהם כאשר הם יחפשו עבודה. וזה מביא אותי לאיך להישאר רלוונטי גם בגיל מבוגר יותר. כל עניין של להכיר את הבסיס באופן מצוין. לדוגמה, אם מדברים על פול סטאק, אז לדעת JavaScript על בוריו זה משהו שהייתי מצפה ממפתח. ולא לקפוא כמובן על השמרים וללמוד טכנולוגיות חדשות. איך עושים את זה? הולכים למיטאפים, קוראים בלוגים, מתעדכנים דרך קבוצות פייסבוק, שואלים שאלות, את הסובבים אתכם במקום העבודה, ועוד.
תשובה מעניינת פה של גיל פינק. עמית, שנינו הרי בני 31, אוקיי? ככה בערך נכון, מתכחשים לזה, אנחנו בני 30 בתכלס, ולא עולים, אבל נגיד בני 31. ומכירים קצת את הנושא הזה, גם כי עבדנו עם אנשים כאלה, גם כי אנחנו שומעים את זה מגיל 20 ומשהו כבר תמיד על התעשייה, ולא יודעים אף פעם אם זה נכון או לא, כי אנחנו רואים מלא סוגים שונים של טיפוסים. מה דעתך על הנושא הזה?
כן, אז זה באמת נושא שדיברתי איתו עם חברים שלי שהם בני 40, 45 ומעלה, וגם כל הזמן הוא הציק לי, כאילו מרגיש כזה לא הגיוני, נכון? באיזושהי צורה.
חצי חצי נראה לי.
נכון, כן. אז באמת מה שאני יכול להגיד ככה מהשיחות, וזה לא רק זה ידע שלי, אלא ככה מאנשים שדיברתי איתם, מחברים, ודרך אגב גם התחלנו קצת לעבוד על איזשהו פרק בנושא, אם זה מעניין אתכם תגידו לנו ונמשיך לקדם את זה, זה שבעצם בגיל 45 ומעלה או הגיל המסוים הזה, יש כל מיני דברים חיוביים ושליליים שאנשים רואים במפתחים מהגיל הזה, ואני חושב שהדבר הכי נכון זה לנסות לכוון את התדמית שלכם לדברים היותר חיוביים ופחות השליליים. בסופו של דבר הרבה פעמים יש אמת גם בשליליים וגם בחיוביים, אבל זה באמת עניין של פיינטיון לפי האופי שלכם ומה אתם משדרים. אז אני אתחיל דווקא מהשליליים, ואני ככה אהיה ככה בלנט.
בוא תן לנו קודם חדשות הרעות.
כן, אז יש אנשים שרואים מפתחים כאלו כעייפים, חסרי מוטיבציה, לא מעוניינים להתאבד על הדברים. יש להם תפיסה מקובעת של המציאות, והם לא רוצים לשמוע אף אחד אחר, עם דרישות גם גבוהות מבחינת שכר ותנאים. מהצד השני, עם כל הדברים האלו, גם אחרים רואים אותם כבעלי ניסיון רב, גם טכנולוגי, גם ארגוני, כמקור ידע, מישהו שאפשר לסמוך עליו, עם בעלי ראייה רחבה יותר של מה קורה בארגון, קצת ראו תהליכים בחיים ויודעים בעצם איך זה יכול להתקדם, ועם פחות גם לחץ בית, זה כזה איזשהו טוויסט הפוך למה שחושבים, כי בעצם כבר בדרך כלל הילדים כבר יותר בוגרים, אם יש, ובאופן כללי החיים קצת יותר רגועים, אז אפשר לתת יותר השקעה. אז ההצעה שלי היא באמת לבנות איזשהו ברנד שלכם, שידגיש יותר את הדברים החיוביים, את הניסיון, ומצד שני גם את הפתיחות שלכם לטכנולוגיות חדשות ולהישאר עדכניים, ובאמת להתמקד בדברים האלו. חן, מה דעתך?
טוב, אז כאילו, באמת זה נושא ששוב, מאוד צריך להיזהר שמדברים עליו, כמו עוד נושאים שאני לא אזכיר כדי לא להסתבך גם כאילו עם דברים. ויש פה כל כך הרבה תשובות וכל כך הרבה מקרים, נכון, אין לך קשה שיהיה פה נכון, לא נכון, יש תפיסות עולם וניסיון של אנשים. אני כן יכול להגיד שאני מסכים מאוד עם מה שגיל אמר, אבל אלון, אני גם יכול להגיד שאני מבין מאוד מאיפה באה השאלה הזאת, כי ממש יש כאילו מאיפה לשאול אותה. מראה שלי, עד היום שהיא מתבססת על מקרים שנתקלתי בהם בשנים שלי כשכיר, בשנתיים האחרונות גם כפרילנסר, שנתקל בהרבה חברות, הגיל פחות משנה, אבל את הלפעמים רואים מיד DNA על בן אדם. והדגש שלי פה הוא ש-DNA משנה. הקושי בגיל מבוגר יותר הוא שעל הנייר אתה בעל ניסיון יותר בשנים, נגיד 20 שנה, לעומת צעיר עם ניסיון של 5 שנים, אבל בפועל אתה ואותו צעיר יכול להיות עם ידע ויכולות זהות בביצועים שלכם, ולפעמים הצעיר משדר הרבה יותר רצון להשקיע, ליזום, להיות עצמאי, כמו שפימה אמר שתוכניתן צריך לעשות, והמבוגר יכול להרגיש שהוא לא צריך להוכיח כלום, ואנשים לא אוהבים גישה כזאת מאף אחד, בלי קשר לגיל. זאת אומרת, מישהו מבוגר שעכשיו גם מראה תשוקה והכל וגם שעות הניסיון, הוא לוקח בקלות כאילו את החבר'ה הצעירים עכשיו. מצד שני, יצא לי גם לראות מבוגרים, כמו שגיל אמר, עם הבנה כל כך עמוקה ומומחיות, שגם עד גיל 30 אתה לא תגיע למומחיות הזאת בשלבים הראשונים של הקריירה שלך. הבנה כזו סטייל ארכיטקט או CTO, אבל בלי שבהכרח הם בתפקיד הזה. מישהו שכל מי שנתקע יודע לבוא אליו, כאילו, אתם מכירים שמלא נתקעים כזה בצוות, ופתאום אומרים, כן, שאלו את יוסי פה, יוסי מגיע, הוא מקליט לך פקודות ככה, עכשיו בלינוקס תוך שנייה, מבין בדיוק מה הוא עושה, ופותר את הבעיה, ואתה כאילו בשוק אחרי שהיית על זה שעות. וזה הסוג הזה של אנשים שצריך ותק גדול לפעמים, לא תמיד, בקריירה להגיע לזה, שגם צעירים כאלה. השורה התחתונה שלי אבל כאן, היא שלא משנה כמה אתה מתקדם בשנים בניסיון שלך, תמיד, אני ממליץ לפחות, זה הגישה שלי, תשמור על צניות פנימית וגם כלפי חוץ. תשקיע, תלמד, תעזור לאחרים, תיזהר מאוד מאוד מאוד, זה הדבר הכי מסוכן, מלהיות בטוח במקום שלך. יש תקופות שזה בסדר לנוח לרגע ולנשום, צריך את זה, אבל תמיד לשמור על איזה צניות כלפי עצמך, ורק ככה אפשר להתקדם, כי אתה מבין שתמיד יש מה לעשות, וזו התשובה שלי. היה לך עוד איזה משהו להוסיף פה עמית, נכון? בנושא?
כן, אז הנושא הזה, אני חושב שזה נושא שקרוב לליבנו שלי ושלכן, והחלטנו ככה להרים את הכפפה ולעשות מעשה בעניין, ואנחנו בעצם נכתוב פוסט עם הוראות של איך אנחנו הולכים לעשות את זה, ואנחנו רוצים בעצם לחבר מצד אחד מעסיקים שמעריכים באמת מפתחים מבוגרים יותר עם ניסיון, עם כל הדברים שציינו קודם, ומצד השני, אם אתם מפתחים בגיל כזה, ואתם מתקשים קצת לחפש עבודה, או שסתם בא לכם להתקדם הלאה אולי למשרה עם טכנולוגיות קצת יותר חדשות, קצת יותר מעניינת, אז תיכנסו לקבוצה שלנו של עושים תוכנה, קהילת מפתחים ומפתחות, ותחפשו את הפוסט על הנושא הזה, יהיו שם יותר הוראות של איך אנחנו הולכים לעשות את זה.
מעולה, וכמובן אנחנו פתוחים תמיד בראש, אם יש לכם רעיונות אחרים איך לעשות את זה, משהו יותר נכון, תפנו לנו, אנחנו מאוד פתוחים, אין לנו דרך אחת שהיא נכונה. זה רק מה שחושבים עכשיו.
טוב, אז הגענו לשאלה האחרונה של ישי נחליאל. אם יש עבודה יציבה ויש סייד פרוג'קט שנראה מעניין ומבטיח, מתי ואיך מחליטים לעזוב ולהשקיע ברעיון משלך? ואיך עושים את זה בשלבים הראשונים?
טוב, אז על השאלה הזו החלטנו לענות עמית ואני. לשנינו יש היסטוריה בנושא, עזבנו עבודות מבטיחות כדי להשקיע במשהו משלנו, ליותר משנתיים, הכנסה הרבה יותר נמוכה ואפילו תקופה של שנה פלוס ללא הכנסה בכלל. והרבה פחות ביטחון, אולי אפילו אפס ביטחון, בגלל זה שאלה שאנחנו מאוד אוהבים. את רוצה להתחיל, עמית, להגיד מה דעתך?
כן, אז אני אתן לכם ככה את האני מאמין שלי, בכמה נקודות ככה מסודרות אחת אחרי השנייה, של דברים שיכולים להעיד, אם אתם צריכים בעצם לפרוש ולהיכנס בפול טיים למיזם שלכם. הדבר הראשון, אל תעזבו בשביל רעיון, תעזבו בשביל מוצר. בעצם מעט מאוד מיזמים נשארים עם הרעיון המקורי, רק אחרי שנכנסתם לשוק אתם מקבלים את הפידבק האמיתי, האם המוצר שלכם הוא משהו שצריך אותו בכלל או לא. תנסו לעשות את זה כבר בשלב שאתם נמצאים אפילו תוך כדי העבודה שלכם, או ככה בשלבי פרישה ראשונים. עוד דבר, עוד סימן שאני רואה, זה האם המוצר שלכם מגיע לאיזושהי מטרה. עכשיו, כמו שאתם בעצם עובדים בתכנות, תנסו להיות מדויקים ככה גם כשאתם עובדים ביזמות. בדרך כלל שתי מטרות שאנשים שמים מולם זה הכנסות, אז אם הוא מגיע לסף מסוים של הכנסות, או שהוא מביא מספיק משתמשים. עכשיו אתם שואלים אולי כמה, זה באמת תלוי בכם, באופי של המוצר, אבל חשוב בכל מקרה שתשימו מטרות ותעמדו בהם, ולפי זה תחליטו האם אתם פורשים, זה יעזור לכם להיות יותר שלמים עם זה בהמשך. עוד נקודה, אל תשימו גיוס כסף ממשקיע כיעד, כי כל משקיע בעצם שישמע שאתם לא 100% במיזם, הוא יזרוק אתכם מכל המדרגות. זה גם עוד נקודה חשובה. עכשיו, איך עושים בעצם? איך עושים את זה? איך פורשים? אני חושב שנכון לעשות את הפרישה בצורה הדרגתית, אם זה מתאפשר. להתחיל בזה שאתם עובדים בכל זמן שאפשר בעצם תוך כדי העבודה שלכם, זה בלילות בסופי שבוע, תבדקו שהחוזה שלכם מאפשר את זה, אבל תתחילו ככה ליצור את המוצר שלכם תוך כדי, ולאט לאט תתחילו להוריד במשרה. אם המקום בעבודה שלכם הוא מקבל ואוהב אתכם, הוא יסכים, אל תפחדו לעשות את זה. מה שכן, זה ייתן לכם איזושהי מסגרת, איזושהי מזכורת מסוים שתוכלו לחיות ממנה, וקצת להוריד את הלחצים שאתם תיכנסו אליהם ברגע תתחילו לעבוד על המיזם בפול טיים. אתם עדיין אולי לא מודעים לזה, אבל יש המון מלחצים מנטליים וחיצוניים מהמשפחה וכן הלאה, שיכולים להעיק עליכם, אז רק כדי שיהיה לכם קצת קל יותר. עכשיו, מה שאני כן אגיד זה שאתם מהר מאוד תגיעו למצב שאתם תרגישו שהמשרה החלקית הזאת גם תוקעת אתכם, ובאותו היום שאתם עובדים על מה שאתם, על העבודה, אתם יכולים לעבוד על המיזם, וברגע שזה יקרה, זה נראה לי איתות ככה סופי, שזהו, הגיע הזמן, והגיע הזמן לפרוש. אז כן, גם לך היה בעצם מיזם, מה התובנות שלך?
אוקיי, אז אני יכול להגיד פה שקודם כל, אחד הדברים, לדעתי, הכי טובים שעשיתי בשנים האחרונות, זה לא בקטע של לעזוב את העבודה, אלא להתנתק מהראש הזה, שאני חייב להרוויח כסף ולהיות יציב. למה אני מתכוון? עם איזו הסתגות קטנה לפני. הייתי 6 שנים בצבא, זה כמו שכיר כזה בתכנות והכל, הייתי 4 שנים בחברת סטארט-אפ, אני יודע להיות שכיר, אני מסתדר עם כל המסביב, הכל מעולה. אבל אני חושב שלגוון את הקריירה שלך לפעמים, במיוחד בהזדמנות שיש לך רגע איזה רעיון, מקסימום אחר כך תחזור לזה, זה ממש כאילו, זה לא כזה קשה. ופתאום לשנות איזה פאזה, להיות במקום אולי מאוד לא נוח. וההתנתקות הזאת, למשל, אצלי לפחות מהקטע של הכסף לשנייה, ולהיות שנה ומשהו בלי מזכורת, ואז אתה ממש חייב לשרוד ולעשות דברים נכון, מפתח בך יכולות מאוד חדשות, שאחר כך, גם אם תחזור להיות שכיר או כל דבר שתעשה, אתה לא בדיוק אותו בן אדם. זה טוב לך גם ליכולות תכנות אחר כך של ההישרדות ועוד דברים, זה שורה תחתונה אחת. אז עכשיו, כמו שאתה רואה עם הגישה שלי פה, היא קודם כל, אם אני עונה על זה, היא להקשיב לעצמך. אני שומע הרבה אנשים כאילו כל פעם מתלוננים על איזה עבודה, אומרים משהו, אם אתם חוזרים על משהו 10 פעמים, כל פעם שאתם פוגשים חברים, שואלים איך בעבודה, כנראה יש פה איזה בעיה, ותנסו לשים עליה שנייה עיגול ולהבין מה היא ומה אתם עושים איתה, כי אחרת זה פשוט יציק לכם וזה לא בריא לאף אחד. אם אתה עובד בעבודה יציבה מבטיחה, משכורת נהדרת, העלאה כל שנה, ארטיקים במקרר ולא סתם איזה מגנום וטילונים, ממרח לוטוס בארון, 20 סוגי תה, זה לא אומר שאתה נהנה, זה לא אומר שאתה מתפתח, ולא שזה נכון לך. זה מה שנקרא כלוב זהב בעולם ההייטק. אני לא אומר שכל מי שעובד בהייטק נמצא בכלוב זהב, לחלקנו זה נכון, וחלקנו לא מרגישים בכלוב ונהנים ומתפתחים, וחיים שלהם באמת דבש בכל המובנים. אבל ברגע שכל התנאים מסביב הם זהב, אבל מה שחסר הוא שאתה חושב כל הזמן על פרויקט הצד שלך ומרגיש עם מזיקים, כאן כן יש בעיה. מה שהייתי עושה, כמו שעמית אמר, ואני לא אחזור זה יותר מדי, להיכנס למים בהדרגה, תתחיל עם הצלחות קטנות, תציב יעדים, לילה, בוקר, סופשים, אחרי זה תרד לחצי משרה, ובסוף תתפטר. מקסימום, תחזור בהמשך. אגב, שמעתי על מגמה די מגניבה ב-HR, שבגלל שכאילו הרבה מייצרים סטארט-אפים ולפעמים עוזבים, יש חזרות לפעמים לאותה חברה. אז אפילו ל-HR שווה לשמור על קשר עם עובד שעזב. Mm-hmm. אז שווה לך גם לסיים את זה בטוב. יש ביקוש אדיר לאנשים מוכשרים, אז לא חושב שתהיה בעיה. מקרה מיוחד אחר הוא עבודה שמאפשרת לך, אגב, לעבוד על פרויקט צד שלך. ידעתם למשל שמנדי זו חברה שנקרא בעבר The Pulse, והיא גדלה מתוך וויקס שגם השקיע בה? רעיון של איזה מישהו גם מעניין, ויש לא מעט כאלה, לפעמים קוראים לדבר הזה, לא יודע אם במקרה הזה גם, ספין-אוף, מי שרוצה לקרוא על זה, זה מין חברה שיוצאת מתוך חברה אחרת כחברה עצמאית, זה מקרה סוג של ידוע ומעניין, mm-hmm. בעולם הסטארט-אפים, ואגב, עוד אמירה אחרונה, אישי, סייד פרויקט לא חייב להיות גם סטארט-אפ, אולי יש לך סייד פרויקט קטנצ'י כזה, שהוא פרויקטון קטן, ולא אמור אפילו להפריע לעבודה. אז לפעמים זה יכול להשתלב, ואולי זה יזין את החיים שלך מחדש, ושוב תהנה בעבודה ותסתדר, mm-hmm. וזו התשובה שלי לדבר הזה.
ורגע לפני שנגיע לסיכום, זה הזמן לפינה בחסות נקסט.
פינת החסות של נקסט אינשורנס, המגייסת מפתחי פרונט-אנד, בק-אנד, פול-סטק ופרונט-אנד טים לידרס. בכל פינה אארח את מפתחיה של נקסט אינשורנס לשיחות עומק על מתודולוגיות וטכנולוגיות חדשניות. והפעם ליאור בר-און, ארכיטקט התוכנה של נקסט על סקראם, אחת ממתודולוגיות פיתוח התוכנה הפופולריות ביותר, ובעיקר על חסרונותיה. שלום לליאור בר-און, ארכיטקט התוכנה הראשי של נקסט אינשורנס, ואתה איתנו כאן ליאור שלשוחח על סקראם, מתודולוגיית הפיתוח, עולה יותר דיוק למה לא סקראם. לפני שאנחנו צוללים לעומק לעניין, שוב בוא ניישר קו עם מאזיננו. מה זה סקראם?
כדי להסביר מה זה סקראם באמת, אני חושב שנצטרך באופן קצר מאוד לחזור טיפה אחורה, ולספר על חברת טויוטה, חברה לייצור רכבים, שצמחה בתחילת המאה ה-20 ביפן, איפה שלא היו הלוואות, ולכן היא נאלצה לעבוד אחרת מחברות אחרות, אבל היא צריכה, היא יצרה מערכת שנקראת TPS, Toyota Production System, והיא עבדה שונה מאוד מ... פס הייצור של חברות אחרות. במקום שיהיה פס ייצור שבו כל אחד רק עושה את התפקיד שלו, מוסיף פנס, מחבר את המצבר, עושה משהו אחר, היה קבוצה של אנשים שלוקחים את הרכב מההתחלה ועד הסוף, וככה מייצרים את הרכב. וברגע שהם נכנסו בשנות ה-70 לארצות הברית, הם הצליחו להפתיע את התעשייה, לעשות רכבים, שחוץ מזה שהם היו זולים וטובים מכל מבחינות, הם לא התקלקלו. ואנשים לא הבינו איך עושים את הרכבים האלה שלא מתקלקלים. לעולם התוכנה שנחשב כזה חדשני ומתקדם, הרעיונות האלה הגיעו קצת באיחור מול התעשיות האחרות, ובשנות ה-90 התחילו לצוץ כל מיני מתודולוגיות שמנסות לקחת את הרעיונות של פיתוח זריז לין שצמח בטויוטה, ולהטמיע אותו בעולם התוכנה שהוא קצת שונה מתעשיות אחרות. וצמחו קנבן וקריסטל ו-DSDM וסקראם. תורחת המתודולוגיות, אבל מה שבאמת מאוד מייחד את סקראם, שסקראם הפכה די מהר להיות הגורילה של התעשייה הזאת. זאת אומרת, אם אתה שואל ארגונים מי עובד במה, 70% בערך מהארגונים יגידו, אנחנו עובדים בסקראם.
אז בוא נסביר, מה זה סקראם?
אוקיי, אז סקראם, הבחנה ראשונה אולי מעניינת, שסקראם היא מתודולוגיה שמתמקדת מניהול פרויקטים. זאת אומרת, כל אחד מהמתודולוגיות אג'ל תפסה לנישה אחרת. אקסטרים פרוגרמינג יותר בקוד. לין סטארט-אפ יותר בהגדרות מוצר. סקרם יותר מסביב לניהול פרויקטים, והיא ממש מגדירה כל מיני תפקידים כמו סקרם מאסטר ופרודקט אונר וכל מיני תקסים של ספרינט פלנינג ולעבוד בספרינטים קצרים של כמה שבועות בדלבו תוכנה, והיא ממש בנתה סט ומסגרת של חוקים איך ארגון יכול או צריך לעבוד כדי להיות יעיל בשורה של אספקטים בדברים שלו.
זאת אומרת, אם אני צריך ככה להגדיר את זה בטגליין, יש לנו את אג'ייל, שזו מתודולוגיה של פיתוח שהיא איטרטיבית, זאת אומרת, במקום איזשהו פיתוח תוכנה ארוך ומתוכנן לאורך חודשים ושנים, עושים איטרציות כל הזמן לשפר את התוכנה, ובתוכה סקרם זה פשוט פרוסס שמגדיר בעלי תפקידים, איך בעצם קבוצה, צוות שמפתח, אמור לעבוד כדי לעשות את זה. אמרת בעצמך שזה תפס בצורה מאוד חזקה, ואתה דווקא אומר לא לאמץ את סקרם, ואצלכם אתה אומר לא מאמצים את סקרם.
נכון.
למה לא?
אני אתחיל אולי בשאלה. מה המחלה הכי נפוצה בקרב בני אדם?
הכי נפוצה?
הכי נפוצה.
שפעת אולי?
אני לא בטוח, אני יודע שהששת.
הששת.
לא בדקתי.
צודק, כנראה
90%
צודק.
90% מהאנשים בעולם סובלים בשלב כזה או אחר מהששת. מה המחלה הכי נפוצה בקרב מהנדסי תוכנה או אנשי תוכנה?
כאבי גב.
כאבי גב, אבל חוץ מזה אולי בזזת. בז, 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 בז. הנטייה ללכת אחרי בזים בצורה לא מאוזנת אולי. וקשה להאשים אנשים, כי באמת זה עולם מורכב שכל מיני משתנה עם כל כך הרבה פרטים, ולך תבצע בחירות.
ואתה לא רוצה להישאר מאחור.
ואתה לא רוצה להישאר מאחור. עכשיו, בסוף, שהכל מסובך, יוצרים יוריסטיקות. ובא זה איזה יוריסטיקה. אם מישהו גדול הצליח עם זה ומאוד מתלהב מזה, כנראה שזה טוב. אז כשאתה בוחר את הכלי שלך לתקשורת פנימית כמו סלק, לך על הבאז, כנראה שעשית בחירה נכונה. כשאתה הולך לחלוקת התפקידים בארגון, על איך באמת הולכים לעבוד, איך מחלקים משימות, לקחת משהו מוכן או כי זה באז, זה כנראה המקום הלא טוב. כנראה שפה באמת שווה להקדיש ולחשוב איך אתה רוצה לעשות את הדברים. ואחד הדברים שסקרם מגיע איתו, סקרם מגיע כמו חבילה של פרקטיקות שמגיעות ביחד. אוקיי? ולכאורה הוא אמור להתאים לכל הארגונים, לכל התרבויות, לכל השלבים של הארגונים, לכל הפרויקטים בארגונים, לכל האנשים, איזה דבר אחיד. וכנראה שזה לא אופטימלי. כנראה שאם אתה תבחר לכל אחד את מה שמתאים לו בדיוק, אתה תוכל להגיע לתצורה יותר טובה. אני חושב ששאלה גדולה שצריך לשאול את עצמך זה, אם עכשיו אני בארגון, מה הדבר הבא שאני יכול לעשות שיתרום הכי הרבה לארגון? והרבה פעמים, מה שיתרום הכי הרבה לארגון, זה לבוא ולממש אולי continuous integration, או אולי lean product MVPs, לשחרר מוצרים רק לפי מה שצריך לבחון את השוק. זאת אומרת, סקרם ארזה כחבילה המון המון פרקטיקות, כחבילה אחת, שאתה לא לוקח מהם אחת או שתיים ואתה אומר, אתם יודעים מה? סטנדאפ מיטינג עובד לי טוב, אני עכשיו אעשה את זה. או אני אעשה את זה בקבוצה הזאת. אם אני אנסה להכיל...
נגיד שסטנדאפ מיטינג זה חלק בעצם מהפרוסס היומי, בוא נגיד שסקרם. כל בוקר עושים איזה ככה דיון קצר ומחליטים או מדווחים מה קורה באותו היום. ואתה אומר, לא בהכרח זה מתאים לכל ארגון.
אני חושב...
מתי זה לא מתאים, למשל? כי זה נשמע לי דווקא טוב, כל בוקר באים, עושים שיחה קצרצרה כזאת, נשמע טוב?
אז אני חושב שיש הרבה מצבים שזה לא מתאים. זאת אומרת, אם אתה בפרויקט מאוד קטן, שצריך לרוץ מאוד מהר, או שהוא פרויקט תשתיתי שלפעמים אין מה להסתנכן כל יום, לא בכל סיטואציה, לכל האנשים תמיד זה יתאים. סטנדאפ מיטינג זה אחד הדברים שאני חושב ששמעתי עליהם יותר תלונות ממפתחים. זה לא יעיל לי, אני בעיקר יושב שם ושומע אנשים אחרים מדברים על דברים שלא קשורים אליי, אבל אנחנו ממשיכים לעשות את זה שוב ושוב, כי זה חלק מסקרם. אין לנו את החופש, ברגע שאנחנו קוראים את סקרם במסגרת אחת אחידה, לבוא ולהגיד, זה הדבר שטוב לי וזה הדבר שלא טוב לי. עכשיו, אנחנו לא עושים סקרם בהגדרה ב-Next Insurance, אבל לדוגמה, בקבוצת הבקאנד, עושים כל שבוע, בתחילת השבוע, אנשים בערוץ של סלק מדווחים מה הם עשו בשבוע שעבר, מה הם יעשו בשבוע הזה. ומי שרוצה, יכול לקרוא. אבל שים לב, לא לקחנו וחייבנו את עצמנו לעשות את זה, במקום מסוים בארגון, לקבוצה מסוימת של האנשים, יש את הווריאציה שהם עושים, ויש את החופש המוחלט לבוא ולהחליט מה עובד לי ומה לא עובד לי. אם אני צריך לחשוב מה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לסקרם עבור תעשיית התוכנה בשלב הזה, זה שהיא תתפרק, שלא תהיה יותר את החבילה, ויהיה סט של פרקטיקות שכל אחד מרגיש חופשי ונוח לאמץ בלי שום קשר לשום דבר אחר. לדוגמה, כמה ארגונים אתה מכיר שעובדים באקסטרים פרוגרמינג, שזה המתודולוגיה שלהם. אתה מכיר כאלה?
אתה יודע, זה מאוד תלוי, אני מניח, בין סטארט-אפ קטן, חברה גדולה. בחברות גדולות לא עובדים ככה, מניסיוני.
נכון, וגם בסטארט-אפים, לא נתקלתי עדיין בסטארט-אפ שהצערתית זה מה שהוא עושה. אבל continuous integration, unit testing, TDD, pair programming, spike solutions, כל הפרקטיקות האלה, coding standards, זה דברים שצמחו מ-XP. אבל אנשים לא לוקחים את XP שחור או לבן, אני עושה את זה ב-100% בכל מקום, בכל רגע, לכל פרויקט ולכל בן אדם, אלא קחו את זה כסט של פרקטיקות, שברגע שאתה צריך פר פרוגרמינג, אתה יכול בכל רגע לעשות את זה, וזה יעזור לך. אותו דבר סקרם, אם פתאום לא ניקח את זה כחבילה, של הכל חייב להיות ביחד, ואם לא עשית את הכל שלם לגמרי, זה לא עבד. סקרם, חלקי, בלי כל הדברים, דווקא זה נראה לי המקום שתוכל להרוויח יותר. מה שחשוב זה לבוא ולקחת את מה שעובד לסיטואציה הנכונה. וזה מה שלא עושים בסקרם, וזה מה שחבל.
מגניב, אחלה, תודה רבה. גם פה החכמנו, גילינו משהו מעניין מאוד, אז אני אציין למאזיננו שרוצים להחכים עוד יותר בתחום הזה, שלך ליאור יש בלוג, אפילו בלוג די מצליח, שאם לא גיליתם אותו עד עכשיו, זה הזמן, חפשו בלוג ארכיטקטורת תוכנה, בעברית בגוגל, תמצאו שם כמה פוסטים כבר, משהו 300 פלוס, פחות או יותר.
מתקרב ל-300.
מגוון תחומים בעולם הפיתוח, מטכנולוגיות ופרקטיקות ועוד ועוד. בלוג ארכיטקטורת תוכנה. תודה רבה ליאור.
תודה רבה.
Next Insurance, חברת הביטוח עם הצמיחה המהירה ביותר בארצות הברית כיום, מביאה את עולם ההייטק לעולם הביטוח, עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך, מהרכישה, דרך שירות הלקוחות ועד קבלת התביעה. Next Insurance מגייסת לשורותיה מפתחי front-end, back-end, full-stack ו-front-end team leaders, ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר. בקרו ב-nextmacafinsurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והגישו את קורות החיים שלכם.
טוב כן, אז הגענו לסיכום. בוא נעשה קצת סדר למאזינים מה אנחנו לוקחים איתנו מהפרק הזה בכל הנושא של קריירה של מפתח.
אוקיי, אז שאלנו פה כל מיני שאלות. היו פה שאלות של החל מסטודנט, תוכניתן צעיר, מה קורה בגיל 45, שזה בכלל לכיוון השני של המתרס, והיה גם כיוון ביניים של אני רוצה לעבור טכנולוגיות תוספות אחרי שנתיים שלוש, שזה כזה סוג של באמצע. והייתה גם שאלה של סייד פרוג'קט, שלדעתי הוא גם רלוונטי בשלב מאוחר יותר של הקריירה, כי אחרי שכבר צברת ותק, ואולי הבנת מה זה להיות שנייה שכיר, ובא לך לגוון טיפה. אז ענינו על כל הדברים האלה. דברים שבעיניי, אני רואה שחזרו על עצמם ורלוונטיים תמיד. אחד, ללמוד הכל לעומק לאורך כל הקריירה. ברמה של כמו לצחצח שיניים. ברגע שלימדו אתכם שלצחצח שיניים זה חשוב, אני מניח שכילד אתה לא אוהב את זה בהתחלה, אני מניח שההורים פה אולי יודעים. אז תחזק את השריר הזה של ללמוד ולהתעמק, שאתה תמיד צריך לעשות את זה, כי כמו שאומרי פימה אמר, זה רלוונטי כתוכניתן צעיר וכסטודנט, אבל כמו שגיל אמר, זה רלוונטי גם בגיל 45 ו-40, ולא משנה איזה גיל אתה. אם יהיה לך את הדבר הזה שאתה רגיל להתעמק, ותמיד אתה מוקד ידע, לא משנה לאן אתה נכנס, אז זה טבוע ב-DNA שלך, יראו את זה, זה יעזור לך גם כמתכנת צעיר וגם כמישהו מבוגר.
נכון, שזה אומר לא רק להיות בעצם במסגרת שהסייקל הרגיל שלכם, שאתם מקבלים משימות ומבצעים אותם וכן הלאה, אלא גם קצת לקרוא מעבר, קצת להיכנס יותר לעומק של הדברים, איפה שאתם אוהבים, אבל איפה שאתם מתחברים, לא משנה אם אתם סטודנטים או בשלב אחר של הקריירה.
ונכון, זה לפעמים קשה כי החיים ויש לך מלא דברים והכל, אז תקדישו פחות זמן, אבל תעשו את זה קונסיסטנטית, וזה לחזק את השריר. דבר שני, הוא לחשוף את עצמך כלפי חוץ תמיד. שוב, גם כסטודנט, גם כמבוגר, ברגע שתמיד תעשה הרצאות או תכתוב או תעשה פרויקטי צעד שנמצאים בגיטה ואנשים יראו אותך, איזו חגן למצוא בעבודה בהתחלה וגם בהמשך. תמיד זה המצב אותך, זה משהו שפשוט תמיד יעזור לך ואולי גם אישית, אתה פשוט תלמד דברים הרבה יותר טוב, אז זה משהו שגם חוזר על עצמו. אגב, פרויקטי צעד, היה איזה פרק מאוד נחמד עם נטה בונדי, מי שרוצה לשמוע, שהקלטנו על פרויקטי צעד, אתם מוזמנים לחפש אותו. דבר שלישי, זה קשור לשאלה של אישי, תעבור בין שפות וטכנולוגיות, רק שהן באמת מעניינות. וזה אומר לשאול שאלות כמו, האם זה רלוונטי לעבודה שאני עושה? האם זה פותר לי באמת הבעיה טוב יותר? האם אני מאמין בגישה שלהם? אפשר לקרוא בהרבה מקומות, לפעמים גם טוויטר, אני יכול להגיד למשל על React לצורך העניין. React זה ספרה שנכתבת על ידי הרי פייסבוק, גם React Native, זה די ביחד, והם לקחו, יש להם מלא מובילים טכנולוגיים שפשוט כוכבים בטוויטר. היום חוץ מעיתונאים מי שעוקב, ועוד כל מיני דברים, יש הרבה טכנולוגים חזקים, כל מיני ספריות שממש כותבים בטוויטר ומעדכנים שם, והם הראשונים לראות, וככה אתם מבינים את הגישה של אנשים שכותבים את אותה ספרייה, טכנולוגיה, שפה, וזה יכול לעזור לכם להבין אם אתם מאמינים בדבר הזה, כמו מניה, כמו חברה שמפרסמת ידיעות ואתם משקיעים במניה שלה.
נכון, ועוד נקודה האחרונה, אל תקפצו יותר מדי מהר לטכנולוגיות חדשות, בדרך כלל לכל טכנולוגיה יש איזושהי תקופה של חצי שנה, שנה ככה, שהיא עדיין מאוד קשה לעבוד איתה, והיא עדיין עוברת איזושהי אבולוציה יחסית קשה, אז גם זה משהו שתשימו מול עיניכם. טוב, אז הגענו לסוף התוכנית.
תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לאיתמר סוויסה, הגבר והנסיך, עורך התוכנית, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות, ואביב שם טוב, מנהל המחירות האגדי. עמית, תודה לך.
ותודה לך, חן. האזינו לנו באפליקציית רשת עושים היסטוריה, ויכנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו, עושים תוכנה, קהילת מפתחים ומפתחות.
אהבתם את הפרק? קודם כל, לפני שאתם מספרים לנו, תדרגו אותו. יש לכם באפל דירוגים, תדרגו, זה יעזור לקדם אותו ולעוד אנשים לשמוע עליו. ספרו לנו, יש לכם עוד שאלות לפרקי המשך? נשמח לשמוע. שמעתם משהו שלדעתכם היינו צריכים לעשות אחרת? דברו איתנו ישירות, יש לנו פייסבוק, לינקדאין או כל דרך שנוכל לכם לתקשר.
תודה גם לכל המשתתפים ששאלו שאלות ולמומחים שהתנדבו לענות, עומרי פימה, גיל פינק ובנג'י. וכמובן תודה לכם המאזינים שאתם חוזרים אלינו כל פרק, פעם אחר פעם, ומאזינים בזכותכם יצרנו קהילה חזקה שמאפשרת לנו להמשיך לספק לכם תוכן איכותי וחשוב.
בשביל שנוכל להמשיך לעשות את זה, אנחנו קוראים לכם לספר על הפודקאסט לחברים שלכם, לבוס בעבודה או לבוסית, ולכל מי שאתם חושבים שירצה לבוא ולפרסם בפודקאסט, ועל הדרך גם לתמוך ולעזור לנו. אז תודה רבה לכם.
תודה, להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.